יום שני, פרשת וירש, פרק ו', פסוק י"ד. אלה ראשי בית אבותם: בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי. אלה משפחות ראובן. אומר רש"י, איך פתאום נכנסנו פה באמצע הסיפור של הציווי והתפקיד שמשה ואהרון מקבלים להוציא בני ישראל ממצרים, לספר על המשפחה של הראובן וכן הלאה? אומר רש"י כך: אלה ראשי בית אבותם, מתוך שהוזקק לייחס שבטו של לוי עד משה ואהרון, בשביל משה ואהרון. מי הם משה ואהרון? כבר רש"י אמר, כמו שלמדנו אתמול, שכשמזכירים את משה ואהרון, אז אנחנו רוצים ללמד אותנו איך הם נולדו, במי הם התייחסו. בגלל שאנחנו רוצים כבר לייחס את שבט לוי כדי לספר לנו מי זה משה ואהרון ומה סדר התולדה שלהם, התחיל ליחסם דרך תולדותם מראובן. אז היחס של לוי צריך להתחיל מהראש, מראובן. למה? כי אם היינו מתחילים ישר מלוי, זה היה בדרך מאלה משתמע ביזיון לראובן ושמעון, כי הרי ראובן ושמעון הם גדולים יותר. אז לכן מתחילים ראובן ושמעון, מגיעים ללוי, ובלוי אנחנו נרחיב יותר. זה הסיבה בדרך הפשוטה. ובפסיקתא גדולה ראיתי, פסיקתא גדולה, יש מדרש שנקרא פסיקתא רבתי, זה מדרש ששם כתוב על ספר במדבר, כתוב דבר כזה: לפי שקינטרם יעקב אבינו לשלושת שבטים הללו בשעת מותו. למדנו בסוף ספר בראשית בפרשת ויחי, שכשיעקב דיבר לראובן, לשמעון ולוי, לכל אחד מהם הוא קינטר אותם. מיהודה התחילו הברכות. חזר הכתוב ויחסם כאן לב אדם, לומר שחשובים הם. אז התורה נתנה להם פיצוי, ופה בפרשת וירא חוזרת התורה לייחס רק את שלושת אלה, להגיד שהם חשובים. זה לא אומר שאם יעקב קינטר אותם אז הם ירדה חשיבותם, אלא התורה חוזרת עוד פעם. זה בדרך המדרש הסיבה למה מייחסים רק את שלושתם. סוג תתוו: ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחים וצוחר ושאול בן הכנענית. אלה משפחות שמעון. ואלה ואלה שמות בני לוי לתולדותם: גרשון וקהת ומררי. ושני חיי לוי, 37 שנה. אומר רש"י, שני חיי לוי וגומר. למה כשהגענו ללוי מספרים לנו בן כמה הוא היה ובאיזה שנה הוא נפטר, ולמה על ראובן ועל שמעון התורה לא כותבת כמה היה הגיל שלהם? מסביר רש"י, למה נמנו שנותיו של לוי להודיע כמה ימי השיעבוד. רוצים להגיד לנו בדרך אגב כמה שנים בפועל היה שיעבוד עבודה קשה במצרים. איך דרך הפסוק הזה אנחנו מגלים את ימי השיעבוד? רש"י אומר לנו שכל זמן שאחד מן השבטים קיים לא היה שיעבוד. כל זמן שהדור של בני יעקב היו בחיים לא התחילה עדיין השיעבוד, כי למדנו את זה במפורש בתחילת הספר. מה כתוב? שנאמר וימת יוסף לכל אחיו, זאת אומרת יוסף ואחים שלו, כל הדור ההוא הפרושו, לא הדור של אלה, לא כל השבעים שירדו למצרים, אלא כוונה רק השכבת הדור של בני יעקב. ואחר כך ויקם מלך חדש, ואז התחילו השיעבוד. ולוי האריך ימים על כולם. לוי האריך ימים יותר מכל השבטים. ומילא כשאנחנו יודעים שלוי החיים שלו נמשכו 137 שנה, ונעשה חשבון שלוי ירד למצרים הוא היה בן 40 וכמה שנים, ותוריד אחר כך, תוסיף לזה במצרים עוד 137, אתה יודע שבסך הכל היו במצרים 210, יוצא שהשיעבוד היה 100 וכמה שנים בסך הכל. מתוך ה-210 העבדות קשה היה רק 100 פלוס ולא יותר. פסוק י"ז: בני גרשון, לבני ושימי למשפחותם. ובני קהת, עמרם ויצר וחברון ועוזיאל. ושני חיי קהת, 33 שנה. ובני מררי, מחלי ומושי. אלה משפחות הלוי לתולדותם. זאת אומרת, אמרנו ככה, שלוי, אמרנו בהתחלה, בפסוק תזיין, נולדו לו גרשון, קהת ומראי, שלושה נולדו ללוי, בנים. התורה עכשיו פרצה את שלושת הבנים הללו, כל אחד מה הבנים, מי הבנים שלהם. גרשון היה לו שניים, לבני ושימי, קהת ארבע, אמרה מצר חברון ועוזיאל, ומראי גם שניים, מחלי ומושי. פסוק חף, ויקח אמרם את יוכבד דודתו לא לאישה, ותלד לו את אהרון ואת משה. שני חיי אמרם, 37 שנה.
גם הוא זוכר.
עכשיו רש"י מתייחס ואומר ככה, שני חיי קהת ושני חיי אמרם וגום. אנחנו כבר רואים, רק נשים לב איזה הקדמה כללית, למרות שהתורה מביאה כאן את המשפחה, היא לא מביאה את כל המשפחה ממש, עוד מעט נראה שהיא מדלגת על אחד הבנים ולא כותבת מי היו בניו, חלק כן, חלק לא. רש"י לא מתייחס במפורש לעניין הזה, למה חלק כן, חלק לא, אבל יש מפרשים שאומרים שכאן התורה נותנת לנו הקדמה לכל ההיסטוריה שיהיה לנו עד סוף התורה. וכל השמות שיהיו קשורים בצורה כזו או אחרת לסיפור מסוים בהמשך התורה, שלא נצטרך כל פעם לעצור ולשאול, רגע, מי זה ומאיפה הוא בא ומי אביו. אז כאן כבר יש לנו את התמונה הכללית של כל המשפחה, ובהמשך אנחנו נזכיר פעם את זה ופעם את זה בהקשרים שונים, לכן אנחנו נצטרך לזכור את כל המשפחה. עכשיו, במשפחה הזו אנחנו רואים שאצל קהת, שהוא הבן השני של לוי, התורה מציינת את הגיל שלו, כמו שאצל האבא לוי, ואצל האבא לוי ציינו את הגיל, הסברנו קודם שהסיבה היא כדי לעשות חשבון כמה זמן היה שיעבוד. מגיע הבן שלו, קהת הוא הבן היחיד שהתורה מציינת את הגיל שלו, 163. מגיע לבן הבכור של קהת, שהוא אמרם,
נכון,
אז אצלו גם התורה מציינת את הגיל שלו, 137. מה זה חשוב לציין את הגיל של קהת ושל אמרם? אומר רש"י ומתייחס ואומר ככה, שני חיי קהת ושני חיי אמרם וגומר, מחשבון זה אנו למדים על מושב בני ישראל 400 שנה, שאמר הכתוב שלא בארץ מצרים לבדה היו, אלא מיום שנולד יצחק. התורה, כשנראה בעזרת השם, כשנגיע בהמשך התורה בפרשת בו, אז כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, שם כתוב 30 שנה ו-400 שנה. אז מה, הם היו במצרים 430 שנה? אז שם רש"י עושה חשבון שלם שחייבים להגיד ש-430 שנה לא התחילו מיום ירידתם למצרים, אלא זה התחיל הרבה קודם, מאז שנולד יצחק כבר התחילו למנות את השנים. מה הכרח לומר כך? אילו לא היה לנו את הגילאים, את השנים, היינו יכולים לחשוב אולי אם באמת היו 430 שנה למצרים. אבל ברגע שאנחנו יודעים את הגילאים הללו, אז זה חייב להיות שזה היה קודם. למה? הוא רשת רשת רשמון פשוט. שערי, כעת מיורדי מצרים היה. כעת הוא היה בין אלה שירדו למצרים, כי הרי כשפירטנו בספר בראשית את השמות של ה-70 נפש שירדו למצרים,
כעת בפנים.
כעת בפנים. אז כעת לא נולד במצרים, הוא ירד למצרים. כן? עכשיו ככה, חשוב כל שנותיו, תיקח את כל השנים של כעת, תקח כאילו באופן דמיוני שקהת ירד למצרים ביום לידתו. בוא נגיד, כן? קח את כל השנים של קהת. כמה יש לנו את כל החיים של שנים של קהת? 133. ושנות אמרם. קח את כל השנים של אמרם כאילו שאמרם נולד אחרי שקהת מת, כן? באופן דמיוני. אז תיקח את כל השנים של קהת, תוסיף לזה את כל השנים של אמרם, עוד 137. אחר כך יש לנו את משה רבינו שהוא הבן של אמרם, הוא 80 של משה, תיקח כאילו באופן דמיוני משה נולד כשאמרה מת, עוד 80, אז תיקח אלה 350, כן? ולא תמצא עם 400 שנה, אז לא הגעת ל-400, אפילו אם תיקח את כל השנים אחד פלוס. עכשיו, זה לא נכון להגיד ככה, למה? כי הרי אמרם נולד באמצע שנותיו של אמרם, ומשה נולד באמצע שנותיו, אז אתה מצמצם, יש עוד יותר פחות, כן? אז והרבה שנים, מה שרש"י מסיים, הרבה שנים נבלעים לבנים בשני האבות, הרבה שנים אז יוצא שיש הרבה פחות. אז אם כך, לא יכול להיות שהם היו 400 שנה במצרים, למה? כי קהת ירד למצרים, ומשה בגיל 80 כבר הוציא אותה למצרים. תיקח את כל השנים של הסבא, כאת, והאבא, והאמרם, והבן משה, לא תגיע 400 שנה, לכן התורה מפרטת את זה, כדי שבהמשך, כשהיא תגיד לך את 430 שנה, אל תחשוב שזה באמת כל זה היה במצרים, אלא כל זה היה, לפי החשבון מיצחק. יוכב את דודתו, כתוב כשאמרם התחתן, הוא לקח לאישה את הדודה שלו, יוכבת. היא נודע בן החמות. איך היא הייתה הדודה שלו? אז רש"י אומר, אחת אבוי. אחת אבוי זה המילים שאונקלוס אומר. אונקלוס מתרגם את המילה דודתו, אז הוא אומר, אחת אבוי. מה זה אחות אבוי?
היא דודה של...
אחות של אבא שלו. יוכבת הייתה אחות של אבא של אמרם. אחות של קהת. זה מה שרש"י ממשיך, בת לוי, אחות קהת. זאת אומרת, לוי נולדו לו, אמרנו קודם גרשום, קהת ומררי, נולדה לו עוד בת, קראו לה, לבת הזו יוכבת. והוא התחתן עם אחות של אמא שלו. עכשיו, רק להוסיף מילה אחת, שכתוב בפסיק תזוטה, שזה אחד המדרשים, שלכאורה איך יכל אמרם להתחתן עם אחות של אבא שלו, מבחינת כללי התורה של ערווה, יש כאן אולי בעיה. אז כתוב בפסיקתא ככה, שלוי היו לו שתי נשים. מאישה אחת נולדו גרשון, קהת ומררי. אחר כך הייתה לו אישה אחרת שממנה נולדה יוכבת. במילא יוצא שהקרבה של יוכבת עם אמרם היא רק מאותו אבא, אבל לא מאותו אמא. והגמרא אומרת במסכת סנהדרין שבני נוח קרבה של אבא לא נחשבת לקרבה, גם אצל אברהם לא נחשבת לקרבה שיהיה אסור להם להתחתן, מכיוון שהם לא בקרבה מאותו אמא, לכן הוא יכל לקחת את דודתו יוכבת לאישה. על הפסוק כ"א: ובני יצהר, קורח ונפג וזכרי. הרי אמרנו קודם שכעת נולדו לו ארבעה בנים, אמרם ויצהר, חברון ויוזל. על אמרם כבר למדנו מי היו הבנים שלו, משה, אהרון ומשה. עכשיו עוברים לשני, שזה יצהר. אומרים שיצהר היו לו קורח ונפג וזכרי. ובני עוזיאל, מישאל ואלצפן וסטרי.
קורח הבן של יצהר.
כן, כן, בדיוק. עוזיאל, איזה בן היה עוזיאל מבני קהת? הבן הרביעי. כן, מה עם חברון? דילגנו עליו, התורה בכלל לא מספרת מי היו הבנים של חברון. כמו שאמרתי לכם קודם, מכיוון שבהמשך התורה אנחנו נספר על מישאל ואלצפן, אז חשוב להגיע מי זה. על קורח בהמשך התורה נספר, אז חשוב לנו מי זה. על בני חברון אין בתורה בהמשך שום סיפור. אז אם אין שום סיפור, אז אין גם חשיבות לספר לנו מי היו הבנים
שלו. איזה סיפור יש על בני עוזיאל?
כתוב שם שהם הוציאו את נדב ואביהו אחרי שהם מתו בתוך המשכן, אז מישאל ואלצפן משכו אותם החוצה, אז מספרים עליהם. אז צריך לדעת מי היו מישאל ואלצפן, מספרים עליהם כאן. זה הכל כאילו הקדמה כללית להמשך התורה.
הוא קופח לגמרי,
חברון הזה. לא, למה אני לא אתחתן? לא היה על בניו שום סיפור מיוחד, אז לא מצליח
נפלא.
הלאה. ויקח אהרון את אלישבע, בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. שימו לב שאפילו בניו של משה רבינו לא מוזכרים פה. אהרון יש, לא כתוב לנו מי היה משה, בנברות שלמדנו כבר שמשה התחתן עם ציפורה, אליעזר יוזכר בהמשך, אבל אין עליהם שום המשך, כי לא היה להם בהמשך שום דבר.
הוא רצה דווקא להכניס אותם,
אבל לפועל, נלמד על זה בעזרת השם בהמשך התורה. כתוב כאן שאהרון לקח, מי הייתה אשתו של אהרון? אלישבע, כן? היא הייתה הבת של עמינדב, היא הייתה אחות של נחשון. מילא שמספרים לנו שאלישבע אשתו של אהרון הייתה הבת של עמינדב, מספרים לי היה אבא שלה. מה כל כך חשוב לדעת מי היה אח שלה, שאח שלה היה נחשון? נחשון הוא מפורסם, נחשון אל עמינדב, שהוא נכנס לים אל היאור, כן, קפץ ראשון לים. מה זה חשוב לנו לדעת מי היה אח שלה? אומר רש"י, אחות נחשון, מכאן למדנו הנושא אישה צריך לבדוק באחיה. כשאדם רוצה להתחתן עם אישה ורוצה לדעת את התכונות של האישה, שיבדוק מי היו
מי
האחים שלה. לא רק חשוב מי אבא שלה, מי האחים שלה. מהתכונות הטובות וההנהגה הטובה של האחים שלה, הוא ילמד עליה. אז לכן כשאהרון הכהן רוצה להתחתן עם אלישבע, הוא בודק מי זה אחי הנחשון, הוא מזהה שנחשון הוא איש מסירות נפש, אז כדאי לקחת את אחותו אלישבע לאישה. כן?
כן.
פסוק כ' ד', ובני קורח, אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הקורחי. עכשיו שימו לב גם פה מה קורה, אחרי שסיפרנו על אהרון, עם מי הוא התחתן ומה נולדו לו, דילגנו לקורח, שקורח הוא מאיפה? הוא מבני יצהר, הוא לא אח של משה ואהרון, הוא בן דוד שלהם. ספרת לנו התורה מי היו הבנים של קורח, לא מספרים לנו מי הם, מי הוא נפג ומי הבנים של נפג וזכרי, כן? ספרים לנו רק מה קורה עם קורח, למה? כי בהמשך התורה אנחנו נדבר על בני קורח. כתוב בני קורח לא מתו, אז נזכיר אותם. פסוק רפי, ולזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לא לאישה.
סליחה רגע.
נטלת לו את פנחס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. אומר לנו רש"י, מבנות פוטיאל, אלעזר, הבן של אהרון, התחתן עם בנות פוטיאל.
מי
אלו בנות פוטיאל? אומר רש"י, בנות פוטיאל זה בא יחוס משני צדדים. פוטיאל זה מרמז על שניים. מזרע יתרו, למה יתרו נקרא פוטיאל, שפיתם עגלים לעבודה זרה, מתי שיתרו עוד היה עובד עבודה זרה, אבל היה מפתם עגלים כדי לאחר מכן להקריב אותם לעבודה זרה, לכן קוראים לו פוטיאל מלשון פיתום. ומזרע יוסף, למה יוסף נקרא פוטיאל, שפטפט ביצרו, פטפט ביצרו פירושו שהוא זלזל ביצר הרע, והוא כבש אותו עם הסיפור הידוע של שהיה שם במצרים עם אשת פוטיפר. אז יצא עכשיו ככה, שפנחס, הוא התחתן, אשתו של פנחס, לא כתוב כאן את השם שלה, של אשתו של פנחס, כתוב רק שאשתו של פנחס, היה לה, מצד אבא שלה, היא הייתה מצאצאיו של יתרו, ומצד אמא שלה, היא הייתה מצאצאיו של יוסף. או הפוך, הגמרא אומרת שזה לא ברור, או הפוך. או מצד אבא שלה היא הייתה מצאצאי יוסף, ומצד אמא שלה היא הייתה מצאצאי יתרו. זאת אומרת שיוסף ויתרו, צאצאיהם של יוסף ויתרו, עשו ביניהם שידוך והתחתנו, ומהצאצאים של שניהם יחד נולדה אותו בת שהתחתנה עם אלעזר, ונולד פנחס. פנחס זאת אומרת הוא נכד גם של יתרו וגם של יוסף. אנחנו נראה על זה בהמשך התורה, גם זה יהיה חשוב לדעת, נגיע בעזרת השם לפרשת פנחס, שם נראה שפנחס הרי עשה את הסיפור הידוע שהוא נקם והרק שם את שבט נשיא שמעון, זלזול ממצלו. עכשיו מה כתוב?
שבט גודי.
שהשבטים רצו לזלזל בפנחס, אמרו לו, אה מי אתה? אתה סך הכל נכד של יתרו. כמה כתוב? למה? מאיפה יודעים? כי פה כבר התורה מספרת לנו מי היה פנחס, מאיזה צאצאים הוא הגיע. סוג חבב, אחרי שסיימנו את כל המשפחולוגיה, ובעצם מה החלק החשוב במשפחולוגיה הזו, אמרנו, למה התחלנו בכלל לספר את כל זה? בגלל משה ואהרון, זו הסיבה העיקרית שהתחלנו לספר את כל המשפחולוגיה, מסכם את התורה עכשיו פסוק חבב. הוא אהרון ומשה, אשר אמר אדוני להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, אל ציוותם. אומר רש"י, הוא אהרון ומשה, אלו שהוזכרו למעלה, אלה שכבר סיפרנו עליהם, שילדה יוכבד לעמרם, זאת הוא אהרון ומשה אשר אמר השם. זאת הוא אהרון ומשה. עכשיו אומר רש"י, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון. פעם כתוב משה לפני אהרון, פעם כתוב אהרון לפני משה. לומר לך ששקולים כאחד, זאת אומרת לא שהם שניהם היו באותו דרגה ממש, כי למשה היו מעלות שלא היה לאהרון. משה היה הנביא, לא קם כמור. אהרון היה לו מעלות שלא היה למשה, אהרון היה כהן גדול, משה לא היה. רק כאן, בשליחות הספציפית הזו, להוציא את בני ישראל ממצרים, לכל אחד היה את הצד שלו, ורק על ידי שניהם יחד השליחות התבצעה, לכן התורה פעם מקדימה אותו, פעם אותו, למה ששקולים כאחד בשליחות הזו להוציא את בני ישראל ממצרים. על ציוותם, מה פירוש המילים על צבאותם? אומר רש"י, על צבאותם פירושו בצבאותם, עם הצבאות שלהם. עכשיו, למה לא כתוב בצבאם? אתה מתאים להגיד על קבוצה גדולה שמלכו בקבוצה של צבא, בצבאם, למה בצבאותם לשון רבים? אומרה שכל צבאם לשבטיהם, מכיוון שכל שבט ושבט שיצאו ממצרים, היה להם את הצבא שלו, את הדגל שלו, את הצד ההליכה שלו, אז על כל שבט ספציפי זה היה צבאם, הצבא של השבט הזה. כשמדברים על כל העם, שזה 12 שבטים, אז מתאים להגיד לשון רבים, ציב אותה. אומר רשי, עכשיו מתייחס רשי לדקדוק הלשון על, אומר, יש על שאינו אלא במקום אות אחת. בעצם יכלו לכתוב כאן במקום מילה על, ב. מביא רשי דוגמה, כתוב, על חרבך תחיה, שנאמר לעשיו, אז מה הפירוש כמו? בחרבך. או מביא רשי פסוק אחר שכתוב ביחזקאל הנביא, עמדתם על חרבכם, מה הכוונה? כמו בחרבכם, אותו דבר גם פה, על צבאותם זה כאילו היה כתוב בצבאותם. פסוק אחריו זיים, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. מביא רשי מה זה הם המדברים? כבר אמרנו קודם בפסוק חבב, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם. אז ברור שגם הם המדברים. אומרת לנו התורה, לא, הם המדברים וגומר, הם שנצטייבו, הם שקיימו. מה הפירוש? כשהם הצטוו ועמדו בפני גילוי אלוקי, אז הם היו בשפלות גמורה, כשאדם עומד בפני גילוי אלוקי, הוא בביטול מוחלט. כשהוא בא לפרעה מלך מצרים, והוא מדבר איתו, והוא עושה מופתים, ומכת דם, ומכת צפרדע וכו', אז זה יכול אולי להביא לבן אדם התרוממות ותחושת גדלות. אמרת לנו התורה, לא, הם שנצטוו, הם שקיימו. באותו שפלות שהם היו בעת שהצטוו, הם עשו את זה שקיימו, לא, זה לא היה עניין אישי שלהם, זה היה שליחות אלוקית. למה כתוב אחר כך בסיום עוד הפעם, הוא משה ואהרון? ואמרנו כמה פעמים, הוא אהרון ומשה, הם המדברים, עוד הפעם הוא, מה זה הוא? פעם שלישית. אמרה שהם בשליחותם וצדקתם מתחילה ועצוב. פעם השלישית החידוש הוא שהם היו צדיקים בשליחות שלהם מתחילה ועד סוף הדרך, לא היה באמצע שום חלילה איזה ישני וירידה. אז זה בא הפסוק האחרון, ויהי ביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים. מה היה באותו יום? הפסוק נגמיר, ויהי ביום, וזהו, עצרנו. אז רשי, רק נלמד את ההתחלה של רשי, שהוא בעצם מתייחס לשיעור שנלמד מחר. רשי אומר, ויהי ביום דיבר השם בגומר, מרשי מחובר למקרא שלאחריו. הפסוק הזה דבוק לפסוק שנלמד בשיעור של מחר, שמה היה באותו יום? באותו יום היה, וידבר השם אל משה, ואז קרה שזה היה לפרעה, ומשה אמר שהוא הרם שפתיים וכו', כפי שנראה בעזרת השם בשיעור של מחר.